אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
סרוויס, עם רונה גרשון תלמי ושירי כץ.
שלום שירי כץ, מה שלומך?
שלום רונה, מה שלומך?
מצוין, אנחנו כאן ב-104.9 FM ו-105.3 FM, גם באפליקציית כאן אודי ובאתר האינטרנט שלנו, שם אפשר לשמוע את כל התוכניות. היום אנחנו הולכות אל הסרוויס שלנו, איזה
נכון,
מין סרוויס
נכון,
יהיה
נכון,
היום?
נכון, נכון. תראי, עד עכשיו גילינו פה בתוכנית שאוכל הוא גורם מאחד ומפייס ומקרב לבבות, אבל בואי לא נתייפייף. אוכל הוא גם מפלג, מעורר מחלוקות, כעסים, ריבים, אמוציות. אנחנו ניגע היום בכמה מהמחלוקות הקבועות, אלה שמהוות מוקד לסכסוכים, וננסה להבין מה הסיפור. למה להתפשר, אם אפשר לריב?
זה, תשמעי, לא יודעת, לא רוצה לענות לך על זה, אני פציפיסטית, פיס, לאו לאו, אבל לא, תשמעי, יש המון אוכל שמעורר רגשות ושאלות, אנחנו נדבר כאן על כל מיני סוגים של אוכל כזה, נדבר על כוסברה למשל, שחוצה את העולם נדמה לי כמעט לשניים בין אלה שאוהבים
מחנות,
אותה
כן.
ואלה שלא, ונבין שאולי הסיבות יכולות להיות גנטיות.
זה סיגה... לא אני, זה הגנים שלי נגד הכוסברה.
ייתכן, אנחנו כן. נבדוק את זה, נדבר על אידיאולוגיה שעומדת מאחורי אוכל, למשל נדבר על אוכל מושחת, אוכל מלא בשמנת ובחמאה, והאם לאכול אוכל כזה, האם לאכול בשר או לא לאכול בשר. האם הגלוטן הוא אוכל רשע, הגלוטן שמחבר את הלחם.
מאיים, מאיים.
והאם כדאי לאכול אותו או לא. נדבר על דברים שכותפים אותם, ישנם עכשיו שינויים מול שמירת הטבע, מותר עכשיו יצא תקנה חדשה
שמרשה בבר,
לכתוף
כן.
זטר ועקוב, נדבר על העניין הזה. על אמבה, שגם היא
סלע מחלוקת.
יש סלע מחלוקת, סלע מחלוקת. בקיצור, נדבר על הרבה מחלוקות, אז אנחנו תכף מתחילות. אז שירי, אנחנו רוצות באמת לדבר על כל מיני סוגים של מחלוקות, והחלטנו להתחיל דווקא עם הכוסברה. כי באמת, את סיפרת לי שבמסעדות זה עניין הכוסברה, נכון? כשמזמינים אוכל למשל?
אז כן, יש רובריקה כזאת, לפני שאת מתחילה את ההזמנה, עם או בלי כוסברה, ואני אספר לך על זה גם שלפעמים כשאני עושה קניות, אנשים שאני לא מכירה ניגשים אליי, עם שקית רועדת, עם זה רועד, ושואלים, תגידי, זה כוסברה או פטרוזיליה? שזה ממש מצחיק, כי כוסברה היא כל כך מובהקת ש...
אני לא יודעת להבחין ביניהן. שירי,
ערך,
אני לא מצליחה.
ערך.
אני לא מצליחה להבחין ביניהן, כי גם לפטרוזילי, אני לא יודעת, משהו בריח מבלבל אותי, אולי לך זה ברור, אבל תדעי לך שזה מוקש.
אז זאת את שניגשת עליי לפעמים.
אז זהו, אני אף פעם לא שאלתי אותך, אבל עכשיו אני אדע למי להתקשר, אני פשוט אצלם לך, את יכולה גם לראות מהעלים
ברור,
שלהם?
ברור, ברור. עלים יותר לעצמי. קטנים ועדינים בדרך כלל. יותר עקים כאלה, אז, של הכוסברה.
אז זהו, אז כן. אני אף פעם לא אזכור, אני צריכה לתת בהם סימנים, מה שנקרא, ואני לא זוכרת אף פעם, אבל הכוסברה, באמת, יש אנשים שלא יכולים לשאת אותה, הם לא יאכלו מאכל שיש בו כוסברה. ומאידך, ישנם אנשים שחושבים שזה אחד הדברים הנפלאים ביותר. אנחנו נדבר עם דוקטור ארז גרטי, ממכון דוידסון, על העניין הזה. שלום, דוקטור גרטי.
שלום, שלום.
אז תשמע, למה זימנו אותך? כי בעצם נדמה לנו שהכל עניין של טעם, ולפעמים אנחנו אומרים לילדים שלנו, תשמע, תאכל כבר, זה טעים, אתה סתם עושה
תתרגל,
הצגות.
תתרגל, תתרגל.
אבל מסתבר שזה לא כל כך פשוט, זאת אומרת, חלק מהעניינים האלה, לפחות לגבי כוסברה, הם עניינים גנטיים.
נכון, אז קודם כל יש איזשהו רכיב תרבותי, זאת אומרת, יש אנשים שלא אוהבים כוסברה, סתם כי זה לא טעים להם, כי לא אוכלו את זה בבית כשהם היו קטנים, עשו פעם איזשהו סקר באזורים שונים בעולם, וראו שאנשים שלא אוהבים כוסברה קיימים יותר באזור אירופה, ופחות בדרום אמריקה ובמזרח אסיה, שם משתמשים יותר בתבלין הזה, אבל יש גם רכיב גנטי. ובשביל להבין איך זה עובד, צריך להבין כאילו את המנגנון שבאמצעותו זה עובד. אז כשאנשים שממש שונאים כוסברה, אוכלים כוסברה, אז קורית אחת משלוש אפשרויות. אפשרות אחת שמרגישים טעם מר מאוד מאוד לא נעים בפה. אפשרות שנייה שהם ירגישו איזשהו כמו קצוץ כזה או תחושת אי נוחות כזה בפה. אפשרות שלישית שיהיה להם עם טעם סבוני כזה בפה. וכל אחד משלושת המנגנונים האלה זה בגלל איזושהי מוטציה אחרת בגן אחר.
ואפשר להתגבר על זה? זאת אומרת, אפשר לעשות טיפולי המרה ולהתאהב בכוסברה?
עוד לא.
אי אפשר.
אולי יום אחד עם התפתחות ההנדסה הגנטית, אבל לא נראה לי שבקרוב.
זאת אומרת שאם אתה לא אוהב כוסברה מסיבות גנטיות, לא נצליח לגרום לך לאהוב אותה בשום פורמט, בשום מנה.
זאת אומרת, זה לא פוטנציאל, זאת אומרת שיש פוטנציאל לא לאהוב, אבל יכול להיות שמישהו נאמר שנורא מתאמץ וינסה, יצליח לאכול אותה?
האם את יכולה להתרגל לטעם של סבון?
לא.
יש לזה דרך אגב הרבה היגיון. זאת אומרת, במנגנון הזה שגורם לנו להרגיש כאילו זה מר, זה בגלל שאחד החלבונים שאחראים על תחושת המרירות בטעם שלנו, היא יותר רגישה לאחד החומרים הפעילים בכוסברה. זאת אומרת שכשאנחנו, כשבנם שהוא רגיש לכוסברה אוכל, אז הוא מרגיש, כל המנגנון של המרירות מופעל אצלו יותר בקלות. ומר אצלנו מתפרש כסכנה, כשאנחנו אוכלים משהו שהוא מר, אז זה אוטומטית לא טעים לנו ואנחנו רוצים להוציא את זה החוצה. אותו דבר, זה מה שחלק מהאנשים מרגישים כוסברה.
האם יש עוד חומרי גלם או ירקות שגילו את אותו הדבר כמו שגילו בכוסברה?
בטח שמיר, שמיר גם שנוי במחלוקת.
מה, איזשהו פגם גנטי שגורם?
כן, כן, שמיר למשל?
לא יודע, אבל יש משהו מגניב אחר ש... ותכנן אתכם, שזה הנושא של חריפות, של למה אנחנו מרגישים חריף כשאנחנו אוכלים. כשאוכלים פלפל חריף, או סחוג, או וסאבי, או כל דבר בסגנון הזה, יש שם חומר, מולקולה קטנה, שנקשרת לקולטני החום, קולטני חישת החום בפה שלנו, ומפעילה אותו, ואז גורמת לנו לאיזושהי אשליה, כאילו חם לנו בפה. זה כאילו עובד על הגוף שלנו, מרמה אותנו וגורם לנו להרגיש כאילו חם לנו בפה.
אז זה גם גנטי? זאת אומרת, החוויית עד כמה חריף שלי זה גם גנטי?
יש אנשים שהם יותר רגישים ואנשים שהם פחות רגישים, זה משהו שאפשר להתרגל אליו, כאילו אפשר לפתח טולרנציות או סבילות לחריפות, אבל יש גם רכיב גנטי. יש אנשים שמראש יש להם יותר סיכוי לסבול את
רון הרגישה
לחריף. לא, למרות שאני השתניתי ואני חייבת להגיד גם שהריונות משנים קצת את העניין הזה. אני בהיריון השני שלי נפתחו לי טעמי החריף. לא יודעת מה הסבר, אבל זה קרה.
יש מדען על הקו שיענה לנו.
תראי, בהיריון הרבה דברים משתנים. זאת אומרת, אני יכול גם להעיד מהצד של אשתי, שכשהיא הייתה בהיריון, אז פתאום היא אהבה כל מיני דברים שהיא לא אהבה לפני כן, ואחרי הלידה כבר ירדה לגמרי מהטעמים האלה.
אז אצלי זה נשאר, זאת אומרת, נפתחתי קצת לחריף, והפתיחות הזו נשארה, אני לא אוכלת חריף מאוד, זו לא הקמיעה שלי, אבל זה השתנה. כשאנחנו מדברים על הכוסברה, או הזכרת עכשיו את ענייני החריף, אנחנו יודעים על הדברים האלה, כי אלה הדברים שנחקרו, ודברים אחרים טרם נחקרו, או שפשוט חקרו המון המון מאכלים וירקות, ורק שם זה התגלה?
לא, זה פשוט משהו ש... במדע הרבה פעמים, או שמגלים משהו במקרה, איזושהי מולקולה, איזשהו חומר, מגלים איזושהי פעילות שהוא עושה, ואז הולכים וחוקרים למה. פעמים אחרות, בגלל שמדען שואל את עצמו את השאלה, למה הכוסברה כל כך מגילה בעיניי, ואז הוא הולך וחוקר את זה ומגלה את הסיבה. אבל יש גם מחקרים כאלה שעושים סקירות רוחב כאלה, שלוקחים מלא חומרים ובודקים מה הם עושים ומה הם מפעילים. ספציפית במקרה של כוסברה, אני מניח שזה פשוט תופעה כל כך רחבה.
הבנתי. אתה אוהב כוסברה דרך אגב?
אני כן.
טוב, יופי. את גם שירה.
אבל אני מאלה ששואלים בסופר אם זה כוסברה או פטרוזיליה.
מה?
זה נראה לי אותו דבר.
זה נראה לך, הנה, זה מה שדיברנו, את רואה? הנה, גם לי אותו דבר. שירי יודעת להסביר. אם אתה נתקע, תתקשר לשירי, שירי יודעת להסביר. באמת, זה מה שגילינו בתחילת התוכנית. ניתן בסוף השידור למאזינים את הטלפון, ומי שירצה יתקשר אליה כמומחית הכוסברה פטרוזיליה. כן, אז תודה רבה לך, דוקטור ארז גרטי, ממכון דוידסון, המון המון תודה. שירי, את יודעת, כשהילדים שלנו יגידו, זה נחמד כזה, כי ילדים אומרים, אבל זה לא טעים לי, ואז אני אומרת, אבל זה כל כך טעים, אז עכשיו יכולו להגיד, לא, אבל הנה מחקר מדעי שאומר...
יש לי אישור מהרופא.
כן, כוסברה זה רשמי.
כן. איתנו עיתונאית הארץ והסופרת רחל טלשיר, ואנחנו רוצות לדבר על האימה הגדולה שמרחפת מעל כולנו, הגלוטן.
הוא באמת נעשה הרשע התורן, ואת יודעת שירי שהמילה גלוטן, נדמה לי שצריך להגיד גלוטן, וזה מגיע מדבק, מגלו בלטינית, הידעת?
זה נשמע פחות מפחיד.
לי זה נשמע מאוד מפוקפק, מה אנחנו אוכלים משהו שיש לו קשר לדבק, אבל בוא נשמע את רחל, שלום רחל.
היי, מה נשמע? אני קודם כל אומרת שאני אוכלת גלוטן.
מצוין, זאת הכרזה חשובה.
אוכלי גלוטן אנונימיים, שמי רחל ואני, כן.
זה התחיל מסיפור הצליאקים, ובאמת אנשים שלא יכולים, הגוף שלהם לא יכול לפרק גלוטן, שזה נדמה לי במספרים משהו כמו 1% מהאוכלוסייה, נדמה לי.
אחוז קטן מהאוכלוסייה.
נדמה לי קרוב
ל-1%. בואי לא נתחייב על אחוז מדויק.
אבל זה המשיך למשהו אחר שאמר, לא טוב כל הקשרים הקמחיים האלה, נכון?
תראי, זה מאוד מאוד שנוי במחלוקת. אני בעצמי שמחה שאני כותבת ולא אומרת, כי אני חושבת שממש כשמדברים על גלוטן הולכים על ביצים. יש רגישות, יש אלרגיה, יש חוסר סבילות, וכל אחד, אם את טועה בלשונך, ממש נזעק. ויש כמה אסכולות לגבי נושא הזה, כאשר אחת השאלות, שהיא כמובן נורא נורא מעניינת, איפה היו כולם עד עכשיו?
נו, באמת איפה?
אז גם על זה יש כמה תשובות, ואחת התשובות היא שפשוט לא הייתה מודעות. תשובה שאני יותר נוטה אליה, היא שפשוט לא אכלנו כל כך הרבה גלוטן, כמו שאנחנו אוכלים עכשיו. עכשיו הפיתויים, הכמויות פשוט שאנחנו אוכלים הם עצומות. תשובה שאני עוד יותר מתחברת אליה היא שאנחנו אוכלים כל כך הרבה דברים שאנחנו לא צריכים לאכול, עד שהמעי שלנו הוא בכזה מצב שהוא מגיב רע לגלוטן. שוב, אם מישהו, אני בטוחה שהמון אנשים יכעסו שאני אומרת את זה, אבל אני אישית שמעתי על אנשים שהיו בטוחים שהם חולי צליאק. וכאשר הם עברו לתזונה לגמרי לגמרי נקייה וטובה, זאת אומרת, הפחיתו בכל הדברים האחרים שעלולים לגרום נזק, הם פתאום שמו לב שאם מדי פעם הם אוכלים גלוטן, לא קורה להם שום דבר. אז זה משהו שמאוד מאוד מרגיז כשאומרים אותו. עכשיו, מה שאני חושבת שמאוד מאוד השתנה בשנים האחרונות, זה שאפשר לקבל מוצרים נטולי גלוטן איכותיים.
פעם זה היה כמעט לא אפשרי, וגם המחירים האמירו לשמיים, היום זה יותר פשוט.
נכון. פעם כשבן אדם היה נמנע מגלוטן, היה נגזר עליו לאכול דברים איומים, גם בטעם וגם מבחינת הרכיבים.
זהו, את כתב טור לאחרונה, משהו על חומר מסמיך שנוהגים להוסיף.
קסטנטנט גם. אבל לפני זה אני רוצה להגיד שלמשל יש בחור ישראלי שקוראים לו עקיבא פומרנץ.
אוי, כן, לחם פומרנץ.
שהוא המציא משהו שהוא תגלית בקנה מידה עולמי, הוא פשוט לא טיפוס של סטארט-אפיסט, אבל הוא בעצם לקח את הדוסה ההודית, והצליח לעשות אותה במרקם ובצורה של לחם.
זה טעים נורא.
זה וזה
יקר,
מאוד
זה
מאוד טעים, כן. ומאוד מאוד מזין. באמת, הוא עצמו פשוט היה טבח בבית קפה מאוד מאוד מצליח בתל אביב, שאני לא רוצה להגיד את השם שלו. זה בית קפה שנחשב עם אוכל מאוד טעים, וזה מלא שם תמיד יום ולילה, ובהדרגה הוא שם לב שנורא כואבת לו הבטן. והוא התחיל לעשות לעצמו את הלחם הזה. הוא הגיע למסקנה שאם הוא פשוט נמנע מגלוטן, הוא מרגיש יותר טוב, ואין לו צליאק.
זה לחם כזה שנדמה לי צריך לשמור בהקפאה, כי אחרת הוא ממש מתפורר, זה הלחם הזה,
לא?
לא,
זה לא נכון, זה לא נכון. זה פשוט לחם שלא מכיל שום מייצבים וחומרים משמרים ושום דבר, ולכן כדאי לשמור אותו במקרר. הוא גם הרבה יותר טעים כשמצנימים אותו, ששמים אותו במצנם.
במצנם.
עכשיו, באמת, מה שאם את רוצה שנתייחס לקסנטנגם, שזה נושא יחסית חדש שלא מדברים עליו, וכן הייתי רוצה להציף אותו, המון המון אנשים, מותר לדבר
רצוי,
עליו?
רצוי,
זה דבר. קשור בצורה קצת פטלטלה, אבל זה קשור. המון המון אנשים שמים לב שהם אוכלים בבית מה שהם רוצים ומרגישים טוב, ושהם הולכים למסעדה אפילו הכי טובה, הם מרגישים אחר כך נורא רע. כל אחד חושב משהו אחר. הנושא הזה של הקסנטנגם, למשל יש הרבה אנשים שאומרים שאחרי שהם אוכלים במסעדה הם כל הלילה שותים מים והאוכל לא היה מלוח, למה? מסתבר שאחד הרכיבים בתעשייה הנטולת גלוטן הוא הקסנטנגם, שזה חומר שמופק מסוכר בתנאי מעבדה, והוא מחליף מצוין את הגלוטן כי הוא גם דביק וגם מטפיח,
מייצר את האלסטיות,
וכאשר הם משתמשים בו בעצם מייתרים את השימוש בגלוטן. עכשיו, זה תמיד היה רק בנישה של החולי צליאק, אז אם אחד מהם לא הרגיש טוב אחרי האכילה המופרזת של קסנטנגם, הוא חשב שהוא כנראה נחשף לגלוטן. מכיוון שכולנו פתאום נעשינו נמנעים מגלוטן, אז עוד ועוד אנשים שמים לב להשפעות האלה של של הקסנטנגם, כי בהמון המון מסעדות מציעים מנות עם קסנטנגם במקום עם חומרים מעבים אחרים. הקסנטנגם, אם שמים אותו בכמה פירורים, באמבטיה של מים, רואים שהמים גואשים איזה זמן, ואז זה הופך למסטיק צמיג כזה. אז קודם כל יש לנו בבטן את התקופה הזאת שהמים בבטן גואשים, ואז הקסנטנגם, כמה פירורים ממנו, פשוט סופח אותם, וזה הופך למאסטיק.
וזה בבטן שלנו.
כן. וזה בבטן שלנו. עכשיו, זה לא נורא מזיק, זה רק נורא נורא מקשה על העיכול.
זאת אומרת, לא תמיד תחליפי הגלוטן הם בהכרח דבר
טובים
שיעשה לנו.
עצמו.
שוב, לא מדברים על חולי הצליאק ואנשים שבאמת נכון, אלרגיים, נכון. אבל המחשבה הזאת על כל העניין עם חיטה ושעורה, זה שמדברים על זה שהם עברו הנדסה גנטית, שרמת הסוכר בדם עולה, צריך להזכיר את הדברים האלה, שהיא מגבירה את התיאבון בעצם חיטה, ולכן באמת הרבה אנשים רוצים להימנע ממנה, הולכים לתחליפי הגלוטן, ואז אנחנו מגלים, רגע, גם פה אתם מקבלים משהו לא בטוח.
גם זה דרך אגב עוד אחד ידידותי, זה לא זוועתי, יש כמה זוועתיים יותר, אוקיי, אבל הם יודעים שהם זוועתיים. קסנטנגן הוא לכאורה חומר תמים, אבל אני חושבת שמילת המפתח היא מידתיות, כי אם כולם יאכלו גלוטן במידה, לא יפתחו את היום בקרואסון ואחר כך כל היום ינסו את כל סוגי הלחם והמאפים בעולם.
בשבוע שעבר עשינו תוכנית פיתות ודיברנו על זה שהיום מכניסים
הכל
לפיתה.
כל דבר מגיע בפיתה.
אל תכניסו הכל לפיתה, זאת אומרת מידתיות.
אבל אני חייבת להגיד משהו אחד טוב על הפיתה.
נו.
צריך להגיד שבתור אחת שאין תחליף גלוטן שאני לא צורכת, אין, יש משהו בלחם האמיתי שהוא כל כך טעים. ופיתה, זה בעיניי, גם בגלל שזה מזכיר ילדות וכל זה, וכבר ברוב המקומות אין פיתות טובות, ואני כל שישי נוסעת למקום ביפו, ושם אני קונה פיתה שהיא כמו פעם, כי זה נורא נורא טעים.
שמה איזה סוג יותר? היותר או שמנמנות או הדקיקות יותר?
אני לא יודעת, הן טעימות, אין להן את הדבר הזה, היבש הזה, שיש לפיתות האלה בסקיות ניילון. זה פיתה שעכשיו יצא מהתנור. אז אני לא כל כך יודעת, אולי כל פיתה שיוצאת מהתנור היא טעימה.
יכול להיות, לא, יש פיתות ויש פיתות, אני מסכימה איתך, אז בעצם, אז מה שאת אומרת, העניין הוא פה עניין של מידתיות, ואגב, אני חושבת למשל, בפסח נסעתי לטייל עם הילדים שלי בירושלים, נכנסנו למחנה יהודה, הכל היה בלי קמח, הייתה שם איזושהי חנות פסטה פשוטה, לא משהו יוצא דופן, שהכינה פסטות מתירס. זה היה לא רע בכלל.
באמת?
כן.
זה נשמע לי...
מכירה את זה, רחל?
אני... נשמע לי לא טעים.
יש גם בחנויות טבע עכשיו. תראי, עכשיו
זה היה טעים.
מי שנמנע מגלוטן, יש לו... מגלוטן יש לו הכל, פשוט הכל. אני הייתי עכשיו בלונדון, בהולפוד, זה פשוט לא יאומן. אין דבר שאין. אבל צריך... אני לא יודעת, יכול להיות שזה נוסטלגיה. אני עדיין שייכת לדור של אנשים ש... פיטה זה משהו שמסמל הרבה.
לגמרי, לא, אנחנו בעד פיטה, זה לא...
וגם בתוך הלחמים את אומרת שאולי יש לחמים שהם יותר פחות בעייתיים נגיד, כי כשאני מדברת או מראיינת אופים, את יודעת, שעובדים עם מחמצת והכל, הם ממש רואים בזה בגידה פתאום שלקוחות שלהם חושבים שגלוטן זה לא טוב.
תראי, זה הכל עניין של מידתיות, באמת... אם אנחנו נאכל, אם 90% מהאוכל שלנו יהיה מהצומח, זאת אומרת ירקות ופירות, זה כבר לא כל כך משנה מה נאכל חוץ מזה.
זאת אומרת...
אבל מה לעשות שיש כל כך הרבה אפשרויות, והקונדיטורים הולכים ונהיים יותר מוכשרים ויותר יצירתיים. אני בכלל מציעה אולי לשלם להם מענק אי-יצירתיות. זה באמת, את יודעת, זה כמו בבונבוניירה, אנחנו רוצים לטעום קצת מכל דבר, ויש כל כך הרבה סוגים, שעד שאנחנו גומרים לעשות ביס אחד מכל דבר, אנחנו כבר מפוצצים מגלוטן.
נכון. טוב, אז מידתיות, כמו שאמרת, ושוב, נרגיע. לא למי שאלרגי וחולה, שלא גוון אחרת. אז רחל תל שיר, תודה רבה על השיחה הזאת.
בתיאבון.
תודה, תודה, להתראות. אז שירי, עכשיו אנחנו הולכות אל המועמד השלישי שלנו, לתחרות האוכל, כן, האוכל המקובל והלא מקובל, וזוהי האמבה. אז כמו שרחל תל שיר אמרה קודם, אני אוכלת גלוטן, אז אני אספר לכם שאני לא אוהבת אמבה. שירי, את כן אוהבת אמבה?
אני אוהבת אמבה, כן.
אז אוקיי, הנה באולפן הזה יש כאן את
ה... כבר קונפליקט, כבר אנחנו פה.
כן, את הקונפליקט האמבה.
דרמה.
ובחרנו לדבר על אמבה, על סיפור האמבה, עם בנצי ארבל מפלאפל אושר. מפגש
אושר, כן.
מפגש אושר, שלום בנצי.
היי, מה קורה?
נהדר, מה שלומך?
מהלך, היית חלום, מה אני אגיד לכם?
אני רוצה להתחיל, רונה. אנחנו מכירים אמבה מבקבוק לחיץ בשווארמיות, והתגובות נעות בין התמכרות לתאוב. קודם כל, אני רוצה להבין ממה זה עשוי הדבר הזה, כי יש על זה שמועות רבות.
קודם כל, כל השמועות כנראה נכונות. האמת, נשבע לכם, תקשיבו. גם אם אתם נגיד הולכות לאינטרנט עכשיו, שזה כאילו מקובל ללכת לאינטרנט בימינו.
כן, אנחנו עושות את זה לפעמים.
זה קורה לכולם, כאילו, זה לא במחשכים.
לא להתבייש, אוקיי.
כן, לגמרי, אין בושה, אין בושה. אז מה שקורה זה שנגיד, אתם מחסות עכשיו מתכון לאמבה, אז 90% מהמתכונים הם מבוססים על אבקה.
נכון, ראיתי את זה אתמול, אבקת אמבה.
זה כמו שתכתבו, כאילו, זה כמו שמישהו יכתוב בגוגל, מתכון למרק עוף, ויתנו לו כאילו כל המתכונים עם אבקת מרק עוף.
נכון.
אז ממה אתה מכין, נגיד, את האמבה שלך?
אני מכין את זה בדיוק כמו שאתם רואים באינטרנט, כי זה תהליך.
מאבקה?
מאבקה?
מעבר לזה.
בנצי, אתה מכין מאבקה?
כולם, כמעט כל מי שאתם מכירים, מכין מאבקה. אני אגיד לכם, אבל למה?
אוקיי.
יש לזה כל מיני סיבות.
אוקיי.
אחד, יש עניין של רישוי עסקים. כאילו זה לא, כמו שעצור לי להכין לבנה, עצור לי גם לעשות חמוצים. זה לא באמת, כאילו, משהו שמותר.
רגע, תסביר לנו למה אסור לך לעשות אמבה. זאת אומרת, חמוצים של מנגו. למה אסור לך לחמוץ?
אפרופו, זה גם לא חייב להיות מנגו. זה יכול להיות גם פפאיה, כמו שבורוביץ'
מכין. כן, כן, בלתי נשכחת.
אפשר לעשות את זה בעצם מכל פרי שהוא לא בשל, שהוא עדיין כאילו בוסר. אפשר לעשות את זה, כן. בגלל החמיצות. אבל בגדול, אסור בגלל שזה החוק.
כי בשוק עתיק כבר ראיתי שהם מכינים. צריך שטח מסוים, רישוי מסוים.
כן, בדיוק.
זה מטבח בנוי באופן מסוים. זה דווקא רישוי עסקים.
דווקא, אבל החמצה לא נשמע כמו...
פעם תעלו אותי לפודקאסט על רישוי עסקים, ואני אספר לכם שנגיד אסור לי לתגן צ'יפס בפלאפל. אבל לא משנה, זה כבר שיחה אחרת.
בקיצור, כן, זה שיחה אחרת.
אז, רגע, אז, במשפט אחד אנחנו נעלה אותך לשיחה כזאת, כי זה מעניין, אבל רק כדי שהמאזינים, כי אתה אומר כאן דברים, לא, אנחנו רגילים ללכת אל הפלאפל ולקבל צ'יפס. זאת אומרת, זה דורש היתרים וחדרים ועניינים, זה העניין?
חבל לך שאתה... על הזמן.
זאת אומרת, כן. אתה צריך להיות בעל אחוזה כדי לתגן צ'יפס בפלאפל שלך.
לא יודע אם בעל אחוזה, אבל עוד 5 מטר במטבח, 5 מטרים במטבח לא יזיקו לצ'יפס.
הבנתי, בסדר.
כאילו אז... זה מה שמפריד בינינו לבין צ'יפס.
אז אסור לך מאותם הטעמים בעצם לעשות החמצה של דברים, ולכן אתה לא יכול להחמיץ את המנגו או שאר הדברים. אגב, זה משהו שמסעדנים נאבקים עליו, כמו שעכשיו היה את מאבק הקונדיטוריות הידוע?
לא, כי מסעדנים, מי שיש לו מסעדה ולא, כאילו, נגיד, כמו אצלי, כאילו חור בקיר. אז אין לו בעיה, אין בעיה.
זה עניין של שטח, בקיצור זה שטח.
כן. אז עכשיו, ככה, בקיצור, אמבה האמיתית היא עושה ממנגו, כאילו אמבה בסנסקריט או ב-whatever, הודית מסוימת.
המקור של ההודו, כן.
כן, זה חיים, סתם, זה מנגו. אז בגדול זה מגיע משם, ובעצם זה עשוי ממנגו שהוא בוסר, שהוא לא צהוב, שזה כאילו מטעה מאוד, כי הוא בכלל ירוק.
ירוק, כן.
כן, וכל הצבע שזה מגיע מכמון, סליחה, מקורקום.
קורקום, כן, הגיוני.
מה שמסמיך את זה. כאילו מעבר לכל מיני תבלינים שמשתנים מידה לידה, אבל בגדול מה שמסמיך את זה זה חילבה.
חילבה, והיא מה שגורמת לאנשים לרתיעה, לא כי היא מייצרת את הצמיגיות המיוחדת הזאת.
ואת הריח, בעזעה, יומיים אחר כך.
אז לא, דווקא, כאילו כן, זה גם זה, אבל זה גם הכמויות של הקורקום והתבלינים. בגדול, כאילו כמו כל האוכל ההודי, זה לא שבהכל יש...
זהו, עכשיו, זה הגיע מהודו, להודים יש חילבה, זאת אומרת, זה לא משהו שלנו יש כאן, וצריך לספר משהו מעניין, שבעצם אנחנו רגילים לייחס את האמבה לעדה העיראקית, כי בעצם בדרכי הים הגיעו מהודו, הגיעה האמבה לעיראק, ואז העולים מעיראק הביאו אותה לכאן לארץ, ואני חייבת לספר לכם ככה עובדה תרבותית, אבל היא מאוד יפה בעיניי, שפרופסור ססון סומך, חתן פרס ישראל בחקר המזרחנות, כתב בספר שלו על יהודי עיראק ספר שלם, פרק שלם שמתייחס לאמבה. ובעצם הוא מספר שם את סיפור האמבה העיראקית, והמשפט שאני זוכרת זה שהילדים לוקחים איתם כריכים עם אמבה כממרח לבית הספר, מרחו להם אמבה בעצם על הכריך, במקום הגבינה או הנקניק או התחינה, ובעצם הצבע הצהוב הזה שיצא מהכריך היה סימן היכר לזה שהילד הזה הוא יוצא עיראק. זה היה ממש כמו סימון על הכריך. אז זהו, אז קצת, כן.
כן, כן. אני רציתי לשאול אבל את בנצי בכל זאת עוד כמה דברים. אמבה עכשיו, נגיד אני הולכת במקרה, יצא לי, יש לי תקציב, ואני הולכת למשיה. אני מוצאת שם ג'ל אמבה וקולי לימון, כבוש. כאילו, האילית והמתנשאת, מסעדות שף, זה כבר לא רק בדוכנים. מה קרה? כאילו, מה זה המוביליות החברתית הזאת?
וואי, בגדול, זה גם שיחה ארוכה ואחרת. אבל כאילו, מה שקרה זה שלפני איזה עשור, אולי קצת יותר, בחור של מייקל סולמונוב, שהוא בעצם מי שבאמת אחראי על ההתפתחות המטורפת של הקולינריה הישראלית, המטבח הישראלי בעולם.
אבל הוא בארצות הברית.
נכון, הוא פתח בארצות הברית מקום שנקרא זהב. אוקיי, וזה נהיה להיט היסטרי, ופתאום העולם רצה שיהיה הגדרה לדבר שנקרא אוכל ישראלי, שדוגרי כל מי שכאן בשיחה הזאת יודע, אין בדבר כזה אוכל ישראלי. זה משמע של מלא דברים. אבל בעולם נורא רוצים להגדיר אותנו. ומה שקורה זה, שזה כמו שאתה הולך למסעדת פיוז'ן אסיאטית, אז בהכל יש סויה, כי זה אסיאטי. אז בעצם אנשים מעבר לים לקחו את הדברים הכי כאילו סימבוליים, או הכי, אני יודע, לא יודע איך להגדיר את זה, אבל כאילו שהכי מגדירים באופן מאוד גס ולא לא אמיתי, זה המטבח הישראלי. אז בהכל יש טחינה, בהכל יש אמבה, בהכל יש כמון, בהכל יש פלפל ירוק חריף. וזהו, ובעצם כאילו...
אבל זה תפס, אבל זה תפס.
אני חושב שגם הטעם של זה הוא מדהים, כי עושים את זה בצורה, שוב, לא מדברת עכשיו על האבקה, אם זה בסדר או אם זה לא, זה העניין הזה שאמבה, אפשר לאזן את הטעמים שלה, זאת אומרת, יש אמבות מאוד אגרסיביות, שהן מאוד מרגישים את הקורקום, את החיל, ויש אמבות שהן מאוד מאוזנות, ופתאום זה מוציא טעמים, זה מה שנקרא אומאמי קצת, זאת אומרת, זה פותח...
אני חושבת שזה פשוט מייבש קצת את הפה,
אבל זה
משהו כאילו...
פותח קצת את הטעמים, נדמה לי, כאילו...
את יודעת, להגיד על אמבה שיש זה, זה כמו להגיד על נשים או על גברים, או על ספרים, יש ספרים מעניינים, יש ספרים שעמרים, כאילו אמבה זה...
תלוי איך אתה עושה אותה.
זה עולם שלם, זה עולם שלם, זה כמו להגיד חיים.
אנחנו רואים פה הכללות, רונה.
אני עושה הכללות, את הטוענים שאני מכלילה, אני מכלילה.
ואני רוצה להגיד לך עד כמה בנצי מחויב לעניין של האמבה. הוא צולל לזה עד הסוף. אני אספר לך משהו שקורה לך במפגש אושר. אתה מתייצב בתור, ואז אתה קולט שאת כל הרכיבים שהולכים להיכנס לתוך הפיטה, אחרי שהוא קיבל ממך אישור, הוא מערבב עם הרטבים ביחד, ורק אז, בתוך קערית מיוחדת, ורק אז דוחס בתוך הפיטה. זאת אומרת, זה לא שיש לך טיפת אמבה בפינה, אהבת, אכלת, לא אהבת, לא אכלת.
זה הכל עם האמבה.
את מחויבת לזה עד הביס האחרון.
נכון, את חייבת להתמסר לאמבה.
וואו.
או שאת שם, או שאת לא.
בגלל זה כתוב, בגלל זה כתוב על הקיר. אל תפחדו מאמבה.
אבל אנשים מפחדים, נכון? איך הפציינטים, כמו שאתה קורא להם, מגיבים לך לאמבה?
אז האמת שרוב הפציינטים אין להם אמבה.
באמת? זה מפתיע. אוקיי.
יותר מזה, יתרה מזאת, רוב האנשים אין להם שום בעיה עם כוסברה, ועכשיו אני מקווה שאתם יושבות שם באולפן שלכם.
יושבות, יושבות.
יש מלא אנשים שלא רוצים תחינה.
לא רוצים תחינה.
נשבע.
אנחנו תחילים...
איפה הפלאפל שלך? בכוכב מלמק?
בקינג ג'ורג', בקינג, סליחה.
כן. באמת, ממש, יש מלא אנשים שלא רוצים תחינה.
וואו.
כן, מעניין. מסתבר שיש
אני... אלרגיה אני, ל... אני, לא, לא, אולי פשוט מפחדים שזה יטפטף על הבגדים, כי לתחינה יש נטייה לטפטף ולא לרדת.
בואי, יש לך אמבה בפיטה, כאילו, מה כבר תחינת
על זה? היא פחות טפטפונית, היא צמיגית, אוקיי.
אבל מעניין, אוקיי. אז תשמע, אז אתה אומר ששווה לנסות את זה, וזה באמת הערבוב הזה נותן משהו אחר. אני הצהרתי בהתחלה שאני לא אוהבת אמבה, אבל אני מאוד...
אל תפחדי מאמבה, בבקשה.
אז זהו, אז אתם קצת הרגעתם אותי, באמת, אני לא אומרת
את
זה. אבל
גם את צריכה לנסות באמת, בנצי הזכיר את האמבה של בורוביץ', שהוא מכין ב-M25, שהוא כובש בעצמו פפאיה, והאמת היא שזאת חוויה אלחושית. זה ממש
טעים. אני מאוד בעד להרחיב את זה.
גם...
אז אנחנו ניפגש בנצי, ואני אנסה גם ברור. את האמבה של בורוביץ'. כן?
וכשתבואי אליי, כן? אז יש לנו כאילו מימד שלם לאנשים כמוך שפוחדים מאמבה, אז אנחנו אומרים, אל דגי, זה רק כמה דמעות של אמבה. ואת אני ממש כמה טיפות.
בסוף אני אקבל חולצה כזאת שכתוב עליה, אני אכלתי אמבה.
חד משמעית.
בסדר.
חד משמעית.
אני בא.
תקשיבו, מה זה כיף שישתף זה מהפודקאסט שלי? באמת, תודה.
בשמחה גדולה, תודה שהיית איתנו, נהננו. תודה רבה, אז אהבת אמבה.
אני הרווחתי יותר. יאללה, אל תפחדו מאמבה.
לא נפחד, לא נפחד. ביי.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself.
אז אנחנו כאן, בסרוויס, ואיזה שיר אמבה הבאת לנו, ממש...
אנחנו על מחלוקת, זה שיר על מחלוקות, על ריבים, על רגשות.
הרגשתי אמבה, הייתה שם אמבה. אפרופו אמבה, אנחנו לא עושות פה פרסומת, ואולי לא נגיד את שם המקום, אבל בשוק התקווה, נכון, 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 נכון.
בשוק התקווה יש דוכן שמייצר בעצמו את האמבה, ממנגו, מחתיכות כאלה שאת מחרסמת בתוך האמבה, בתוך הרוטב, והם מייצאים לקליפורניה בהצלחה יתרה.
מדהים. אז איך הוא חפשו את צירי המנגו, כאלה דליים, דליים מגיגיות כאלה של מנגו, בשוק התקווה. יופי. אנחנו הולכות לדבר עם עינב הזגורי.
שף, עינב הזגורי מקפה נורדוי.
ואנחנו רוצות בעצם לדבר על העניין הזה של המושחת ללא פשרות. מה זה אומר מושחת ללא פשרות? אולי נגדיר את זה האוכל האסור כביכול, האוכל שיש בו המון חמאה. האוכל שיש בו שמנות.
גבינות שמנות, קרם פרש, בייקון.
נכון.
נקניקיות בקר, מוס כבד בסגנון פואגרה.
כאילו כל חוקרי הלב והרופאים לא דיברו איתנו.
הרוקים הכליליים רואים את האוכל מתקרב ונסתמים עניין.
הם לא נסתמים בכלל. כל הפרסומות על אוכל בריא לא קרו. האוכל המושחת, שלום עינב.
היי, מה העניינים?
בסדר. ראה איזה שיחה זימנו אותך.
כל הזמן, אני לא מצליח להיפטר מהשטות הזה של המושחת.
למה? אתה לא מושחת?
למה? זה לא ככה?
אני לא חושב שזה מושחת. למה זה מושחת? זה אוכל שבחלקים מסוימים מהעולם אוכלים אותו כל הזמן. אנחנו נתנו לזה את הקטגוריה הזה של מושחת, אבל למה זה נחשב מושחת?
כי לא סופרים קלוריות, מה זאת אומרת?
אולי
לא סופרים
פה
שומן,
איזה
לא
סופ... מושג של הדוניזם. זאת אומרת, מה זה בעצם הדוניזם? הדוניזם זה מעין אהבת ההנאה בעצם.
הדוניזם זה דבר נהדר וזה מילה נהדרת. מושחת זה קונוטציה שלילית.
כן, דייקת אותנו. זאת אומרת, הדוניזם זה באמת ההליכה אחרי ההנאה שלפעמים שמה בצד דברים אחרים. זאת אומרת, אני עכשיו באתי ליהנות. עכשיו, אני חייבת להגיד שבתפיסה שלי של מסעדנות, יש מקום להדוניזם. אנחנו לא מדברות, שירי, על מסעדה שתלכי אליה כל יום בצהריים לאכול
לחסם נפתותי.
כן, את הסלט שלך, זאת אומרת, את באה לארוחת ערב, או לארוחת צהריים, או לארוחת בוקר, שיש אצלך ארוחות נהדרות, ואת בעצם רוצה גם חוויה, היום אנחנו יודעים שזה חלק מהעניין, וגם לאכול משהו אחר, משהו שתזכרי אפילו. ושם נכנס כל העניין הזה.
תראי, אני חושב שמסעדות נחלקות, בעיניי לפחות, אז בלי סגנון בישול וכאלה, לשני סוגים. יש מה שנקרא משהו פונקציונלי, זאת אומרת, יש מסעדות שכמו שאת אומרת, אני רוצה איך לאכול במשהו מהיר או מזין ובריא בצהריים, ואז זה פונקציונלי, זאת אומרת, אני לאו דווקא הולך לשם בשביל איזושהי חוויה, חוויית בילוי, אני רוצה לאכול משהו, להמשיך את היום שלי, וזה בסדר ומצוין, אוקיי? ויש מקומות, כמו שאת אומרת, שכשאנחנו יוצאים אליהם בערב, זה לא משנה סגנון הבישול כרגע, אנחנו מסתכלים על זה כחוויית בילוי, אוקיי? ואני ממקום מעמדי כטבח, אני מחייב את עצמי לחוויית הבילוי של הלקוח או שלך, של מי שהגיע אליי. אז ממקום של לרצות לגרום לכמה שיותר הנאה, אני לאו דווקא מסתכל על כמות הקלוריות או כמות מה שזה לא יהיה במנה, אני מסתכל על המנה כמכלול מול כל ארוחה. החוכמה היא גם לבנות תפריט שאם זה שהוא נותן כביכול מה שאנחנו אוהבים לכנות מנות מושחתות, הוא גם יודע לתת מענה ברמה אחרת של דברים שהם גם יותר כלילים, ואז אפשר לשחק בתוך התפריט ולאו דווקא לאכול את הדברים הכי כבדים והעשירים שיש בתפריט.
מלבד נגיד עוגת הגבינה, שהיא הכי מדוברת עבר, מה אתה יכול להגיד שאתה מגיש לאנשים ונשמטת להם הלסת? איזה סוג מנות?
אני לא חושב שאוכל שלי גורם לאנשים לשמוט לסת, אבל אם זה מה שקורה, אז זה מחמיא לי מאוד, אני אף לא מסתכל על זה ככה, אבל זה בגלל שאני ילד שגדל בקיבוץ עם תסביכי נחיתות. תראי, בחורף למשל היה פה מנה של מרק בצל, אני לא רואה את עצמי כמישהו שממציא מנות, או שממציא איזשהו משהו, אני לא מביא, אני לא על שני או משהו כזה, אז אני פשוט רוצה לתת לאנשים משהו שכולנו מכירים מעבר, אוקיי, דברים שהם ברמת הקלאסיקה, אבל לעשות אותם מאוד מאוד נכון. כי בעיניי, למשל, סליחה שאני מדבר בחום הנוראי שיש כרגע בחוץ על מרק בצל, כן? אבל בעיניי, לשבת בחור, לקבל מרק בצל, כי הלכתו שעשוי בערך 8-10 שעות על האש, עם ציר בקר ועם המון המון בצל, זה תענוג.
זה הדוניזם לשמור.
כמובן שעכשיו אני מדבר על זה ואני מתחיל להביע ולא כן.
זהו, שבאמת המטבח שלך הוא מתכתב עם פריז ווינה, אבל כמון, אנחנו פה במזרח התיכון.
נכון.
אז איפה כל החמאה הזאת, מה היא עושה כאן?
אז תראי, קודם כל, נכון, אי אפשר להתכחש מזה. כשחם אתה לא יכול להתנהג כאילו קר ונעים בחוץ, אוקיי? וגם מי שהיה בשבועיים האחרונים, לפני שבועיים בפריז, אני לא חושב שהיה לו חשק לכל מרק בצל עם החום שהלך שם. בקיץ אנחנו מקלילים את התפריט, הרבה יותר ירקות, הרבה יותר דגים נעים, כל מה שבשר הזה יותר דברים קרים, פחות מנות בשר חם, פחות רטבים כבדים. אין מה לעשות, אי אפשר להגיש סקטור רוטף שמנת פלפלת בחום הזה. אפשר, אבל לא בטוח שיהיו אנשים שיוכלו לאכול את זה.
מצד
שני, ניקח את אותו סטק, ונקנה אותו ונגיש אותו עם איזושהי סלסה כלילה, אז אני חושב שזה יותר יזרום לאנשים.
עינב, אני רוצה לשאול אותך מה בדבר שפים כמו ג'יימי אוליבר, ראיתי שבאמת לקחו על עצמם איזשהו תפקיד, בוא נגיד לחנך, או אפילו להעביר איזה מסר בהינתן מעמדם הרם, ולומר בואו רגע נדבר רגע על אוכל, על אוכל שכותפים אותו מהגינה, על אוכל שהוא בריא יותר. זה משהו שלא משתרש בארץ?
אני חושב שכן, תראי, יצא לי איזשהו שם של לי ספציפית, איזשהו שם של מישהו שמבשל רק כל יום עם חמאה ורק מגינות ופחממות. זה לא נכון. אני עובד מול ספקים מקומיים ברמה מאוד מאוד אינטנסיבית, בין אם זה ספק הירוקים שמשווק לי, בין אם זה ספק הירקות, ספק הבשר שלי. אני עובד בקפה נודו אך ורק עם ספקים מקומיים. בסופו של דבר, את יודעת, ג'יימי אוליבר, אני לא חושב שהוא יצא כנגד העניין של האוכל במסעדות, כמו שהוא יצא כנגד האוכל המתואף, מה שנותנים לילדים שלנו לאכול בבתי הספר. וגם אני, דרך אגב, לא רוצה שהבת שלי בבית הספר תאכל את מה שג'יימי אוליבר יוצא כנגדו בתוכניות שלו, לפחות ממה שאני הבנתי.
אני מדמיינת איך נראית קופסת האוכל שלה.
לא כזו שנה משל הילדים שלכם. אבל בסופו של דבר אני לא חושב שמסעדות הן נכנסות לנישה הזאת, כי מסעדות, שוב פעם, הן פלח שוק מאוד קטן בתוך הדבר הזה שנקרא אוכל מוסדי, אוקיי? מסעדה לא מאכילה את כמות הילדים שאוכלים בבית ספר במפעל הזנה כל יום, הלוואי עליי להאכיל כזו כמות של אנשים כל יום, זה לא יקרה. אז זה מאוד מאוד שונה. שוב פעם, אני חושב שכשאנחנו מדברים על מסעדות ברמת הערב, אנחנו מדברים על חוויית בילוי. לא מדברים על משהו שהוא פונקציונלי.
וגם אני חושבת עיניו שאולי צריך לתת קצת מקום ליצרים. אנחנו מדברים, זאת אומרת, הדיבור הבריאותי הוא נכון, וחס ושלום שלא יובן שאני יוצאת נגדו. אבל כשאנחנו מדברים על אוכל, אנחנו מדברים על תשוקות ויצרים. זאת אומרת, יש לנו מנות מטורפות בראש, שלפעמים גורמות סבל לאחרים, לפעמים גורמות סבל לנו, אבל זה תעבוד, זה העולם הזה, זה שם.
תראי, מישהו שעבדתי עבורו פעם אמר לי, בהקשר של פואגרה, שף צרפתי אמר לי, כדי שאנחנו נהנה, מישהו צריך לסבול. זו דרך היקום, אוקיי? ברגע שאתה מחליט להיות קרניבור, ברגע שאתה מחליט להיות לא צמחוני ולא טבעוני, כדי שאתה תהנה, מישהו צריך לסבול. ובוא אני אספר לך משהו, גם כשטבעוני אוכל ירקות, מישהו סבל בשביל שהוא יאכל, כי מישהו כתף בחום את הירקות ובשדה. ואת הטבעוני הוא לא הולך וכותף בעצמו. אז יש תהליך של סבל בכללי שכרוך, או של מעמד, כרוך מאחורי להכין אוכל למישהו. אוכל לא מכין את עצמו. בסדר, כל דבר, כל ירק שאנחנו אוכלים, מישהו כתף אותו.
תכף אנחנו מדברים עם מלקט, שמלקט בעצמו, אולי הוא יפריך את העניינו.
כמה וכמה, מלקט משקיע עוד יותר מאמץ, כי הוא הולך ומחפש את זה בשדה, והוא לא... מה זה בשדה? בהר, לא בין האבנים.
נכון,
אבל... אז אחד כמה וכמה.
כן, באמת הדיון המוסרי שיש לו מקום באוכל, ויש לו כבוד גם באוכל. טוב, אז תשמע, תודה רבה על השיחה הזאת. אז נגיד אוכל הדוניסטי ולא משפט.
כן, הוא גם תכף פותח עוד מקום, רק אני אגיד לך, אני יודעת, אני יודעת.
וואו, עוד מקום?
אני אומר את זה בחשש מאוד גדול.
זה צעד אמיץ.
רק נגיד את זה כך.
בסדר, אז בהצלחה, אנחנו נחכה לשמוע עליו. כבר אפשר לדעת איפה, או שזה עדיין ככה...
לא, זה עדיין בסוד.
טוב, אז אנחנו נחכה בסבלנות בהצלחה. עינב, עינב הזגורי, קפה נורדוי, תודה רבה
לכם. והכי חשוב, תאכלו את מה שעושה לכם כיף וטעים.
תודה רבה.
תודה לכם. ביי.
אז שירי, את תוכניתנו אנחנו נסיים עם המלקט יתיר שדה. שלום יתיר.
היי.
אנחנו שמחות שאתה כאן, ואנחנו מעלות אותך בעניין מאוד רלוונטי, שגם הוא סלע מחלוקת. התוכנית שלנו השבוע היא על אוכל שמהווה מחלוקת, וזה באמת הקטיף של העקוב והזאטר, דילמת הליקוט בעצם, שעכשיו בעצם השתנה במשהו.
נכון.
ספר לנו, יש החלטה חדשה של רשות הטבע והגנים?
בעצם הסיפור מתחיל מהכרזה של אנשי רשות הטבע והגנים לאפשר קטיף של אותם מינים שהם נכס צאן ברזל במטבח הפלסטיני והפכו בעצם לצמחים מוגנים, נכנסו לרשימת המינים המוגנים בשנים האחרונות. ההחלטה מדברת על כך שהתאפשר ליקוט לצרכים ביתיים, בעוד שאת הליקוט המסחרי ימשיכו לאסור ולאכוף את האיסור על הקטיף של הצמחים האלה לגביו.
על איזה צמחים אנחנו בעצם מדברים?
אוקיי, אז אנחנו מדברים בעצם על כמה מינים של צמחים, כשהשניים העיקריים בהם הם האזוב המצוי, הזעתר, שנכנס לרשימת המינים המוגנים בשנת 77, ועקובית הגלגל שנכנסה לרשימה הזו בשנת 2005.
והטענה הגדולה בעצם יתיר, הטענה שלך, של כל מי שמלקט וכותף ובקי בדברים, היא שבעצם יש כאן הליכה אל מול המסורות, ואל מול המסורות התרבותיות, הקולינריות של האנשים שיוצאים ומלקטים, וזו אולי הליכה שהיא לא תמיד יש לה צידוק ממשי בשטח. זאת אומרת, האם אנחנו מחלים לעצמנו, האם ייתכן שעכשיו ירשו לקטוף את הזת, כולם יצאו, זה לא מדובר רק בנשים המלקטות לשימוש הביתי, ולא רק בך המלקט, אלא מדובר גם במחירה, באנשים שהולכים ולוקחים, רואים את זה במזרח ירושלים, כשנכנסים לפעמים בשערים, מישהו יושב עם מין גלגל ענק ענק של עלים, ויכול להיות שלא יישארו לנו עלים.
אז א', לא, אני לא חושב שכשמדברים על הצמחים האלה, יש פה איזושהי סכנה שהמינים הללו ייכחדו. מדובר על מינים ש מאפיינים מאוד את הסביבה שבה הם גדלים, סביבה של חורש ים תיכוני, והם מורגלים לאורך אלפי שנים בליקוט ובראייה מאוד אינטנסיבית, והדבר הזה בעיקרון לא אמור להשפיע עליהם. אבל בהחלט ההחלטה המבורכת של רשות הטבע והגנים מדברת על, לא מדברת על שחרור מוחלט של הצמחים האלה מרשימת המינים המוגנים, אלא על אכיפה בררנית, שבעצם תאפשר לקיים מעין רגולציה ולמנוע קטיף לצרכים מסחריים, ועם זאת לאפשר את הקטיף למטרות של שימוש פרטי.
מה מכינים? מעקוב, אני מבינה שזה עקוב, זאתר, אנחנו יודעים זה לבייגל הירושלמי ככה טוב, ואני הבנתי גם שיש מרמיה, נכון? מרווה משולשת?
מרמיה זו מרווה משולשת, היא גם בעצם בתוך הרשימה הזו, צמח תבלין ומרפא מאוד מאוד חשוב, עם אין ספור סגולות מרפא, שחלקם גם הוכחו היום במחקרים מדעיים. הזאת, האזוב הוא בעצם מרכיב בתוך הדוקה, שהיא התערובת התערובת של תבלין הזאתר המפורסם, בדרך כלל משולבת שם עם סומסום וסומק. יש גם מינים נוספים שנאספים כאשר אין אזוב במקום, ומשמשים בעצם לאותה פונקציה, שמזכירים מאוד את האזוב בטעם שלהם. והקוב הוא ירק ששייך למשפחת המורכבים ומזכיר בטעמו ארטישוק עם גוון אגוזי ואדמתי חזק מאוד. הקוב הוא מעדן מאוד מיוחד, הילד שלי בן 2.5 חולה על זה.
המקפיץ קצת שמן זית עם בצל במחבת כזה?
קצת שמן זית עם בצל, ויש שמוסיפים גם בשר כבש תחון למעדן הזה. בהרת וסומק, ובאמת מאכל משובח.
נשמע טוב. אז יתיר שדה, אתה מלקט, הוא עושה גם סדנאות ליקוט ושור לכל העניינים האלה, ואתה אומר זו החלטה מבורכת שבעצם משמרת את המסורת התרבותית שלנו, זו חובה מוסרית, זה לא פשע. ונקריא רק את תגובת רשות הטבע והגנים. תגובתם, רשות הטבע והגנים מקדמת בימים אלו עדכון של מדיניות קטיף צמחי תבלין. המדיניות תובע לאישור מליאת הרשות וצפויה להתפרסם לקראת עונת הקטיף הבאה. אז יתיר, תמשיך ללקט דברים טובים. שמחנו לשמוע אותך.
תודה רבה, להתראות.
תודה, להתראות. אז שירי, אנחנו מסיימות את התוכנית הזאת של מחלוקות. בסך הכל לא רבנו כאן הרבה, לא התקטשנו.
קושקשנו באולפן, למה את אומרת?
אני רוצה לסיים עם המלצה תרבותית, כי כשדיברנו על העניין הזה של דברים אסורים, או דברים שמעוררים מחלוקת, אני נזכרתי בפיטר גרינווי, מי שזוכר את הבמאי, הגנב, המאה ואשתו, שזה אחד הסרטים של טלטלו אותי ביותר, ששם יש קישור בכל הסרטים שלו בין אוכל לתשוקות ולמוות. תמיד סרטים שהם מופע מרהיב ויפהפה, ז'אן פול גוטייה בדרך כלל מעצב את התלבושות. יש שם באמת עבודה קולנועית אומנותית, ושם באמת את אהבה לאוכל מעבירה אנשים על דעתם. הם הורגים בשבילה, שמישהו רוצה בטבח הגנב המאהב ואשתו, גיבור הסרט רוצה בעצם שתהיה לו את המסעדה. לא, לא נורא. זה ממש לא העניין בסרט. זה פשוט מופע חזותי, זאת אומרת, אני רק מספרת את התשוקה, הוא רוצה את המסעדה הטובה ביותר, הוא פשוט רוצח את בעל המסעדה, לוקח את המסעדה, אשתו מנהלת רומן עם אחד מהטבחים, ואז הוא בעצם הורג את הטבח והופך אותו לאוכל. וזה, יש שם סצנות מאוד קשות, אבל מאוד מעוררות מחשבה, על איך אוכל יכול להעביר אותנו על דעתנו, ו... עד כמה אנחנו לפעמים, בלי להבין בכלל, אנחנו מוכנים למות למענו. אז זה המלצה תרבותית, קצת קולטורה.
פחות מעוררת מחלוקת.
כן. לא, גרינווי, מאוד מעורר מחלוקת. זאת אומרת, שווה לצלול לשם. תודה רבה, שירי כץ.
תודה, רונה.
תודה לעומר מנחם שליט, שהיה איתנו, אנחנו גם באפליקציית כאן אודי, וגם באתר האינטרנט סרוויס. אני רונה גרשון תלמי, היו שלום.
Bring it back home to me because